שלום וברכה, שואל ברוך, שלום הרב, האם הרב יכול בבקשה לבאר את הקשר בין המעבר של יתרו מפנתאיזם לתפיסה טרנסצנדנטית, כי גדול השם מכל האלוהים, לבין הנימוק של זה, כי בדבר אשר זדו עליהם, איך זה משנה את התפיסה שלו באחת? תודה. התשובה היא פשוטה. ברגע שיש השגחה מדויקת על הנעשה בעולם התחתון, זה סימן שיש מחשבה שהיא מעל על העולם התחתון, כמו שהיא מעל העולם בכלל. שואל יואל, שלום הרב, מדוע נהוג לומר שיתרו הוא הראשון שאמר ברוך השם? הרי לפניו אמר נוח אמר ברוך השם אלוהי שם, ואליעזר אמר ברוך השם אשר לא עזב חסדו, וגם מלכי צדק אמר וברוך אל עליון. תודה רבה. הכוונה הראשון שאמר ברוך השם במסגרת של עם ישראל. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י' ח' של ספר שמות, פסוק י' ג', ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אז מה זאת אומרת שמשה יושב? יושב זה יישוב הדעת, כן? כלומר, כדי לדון צריך ישיבה. מה שנקרא, גם המוסד הנקרא ישיבה, המקום שבו לומדים את התלמוד, זה מטיב את המקום של בו האדם צריך לשבת, כלומר לעצור, לעומת העם שעומד. כן, הרי המנהג הקדום היה שהתלמידים עומדים והרב יושב, עד שירדה חולשה לעולם, ואז החליטו שכולם יושבים. אבל משה יושב כשהעם עומד. מה זה לעמוד? לעמוד זה, אומר הרב קוק, זה להיות מוכן ללכת. כן? אדם שעומד, הוא כבר יכול להתחיל ללכת. לעומת האדם היושב, שאחר לעשות עוד פעולה של עמידה לפני שהוא הולך. זאת אומרת שמשה יושב כדי שהעם יוכל להתקדם. מה? תפילת 18 בעמידה. כן, למה? כן, כי הוא מוכן לעשות מה שהוא יקבל. זאת אומרת, אדם מתפלל כדי לקבל משהו. מה הוא יעשה, מה שהוא יקבל? אז הוא יעשה משהו, יתקדם. כן. יש גם עמידה במשפט, שאדם מועלה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. אז לעמוד זה גם להישפט, להתפלל, מלשון פלילים, שאדם נשפט בתפילה. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. עכשיו יש, אם עושים זה באופן ציורי, אם מישהו יושב ויש מישהו שעומד. זה דומה לקו מאוזן לעומת קו מאונח. מה מחבר בין קו מאוזן לקו מאונח? היתר. כן? אז זה יתרו של משה. היתר הוא הקו האלכסוני שמחזיק את משה ואת העם ביחד. כן? זה לכן העצה שלו בא כאן. זה על דרך הציור. ויומר משה, ויר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויומר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך? וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב. עד הערב, כן? ניצב לעומת מאונח, למאוזן.
מה שהוא עושה לעם?
מה הוא עושה לעם? זאת אומרת, הוא מרגיל את כל העם להזדקק לו. זה נקרא, אתה עושה לעם. בעצם, אם אנחנו מבינים שהעם זה הערב רב, יש כאן גם סכנה של, של פולחן אישיות של משה. כן, למה כולם צריכים לבוא אליך? כן, הרי, אז אם מדובר סך הכל על, על בעיות של משפט, כן, זה הזיק לשור שלי וזה הזיק לחמור, וכדומה, אז יש דברים כאלה, אפשר לפתור על ידי פרוצדורה משפטית שתועבר, וגמרנו, כן, הרי זו הטענה של יתרו בהמשך. אז ויומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כן, הרי זה דבר ברור ומובן מאליו, שאי אפשר לשפוט עם גדול כל כך על ידי אדם אחד, בלתי אפשרי. עכשיו, גם ברור שמשה ידע את זה, אילו רק בגלל הניסיון שלו בתור המושל במצרים. הוא ניהל ממלכה כבר. אדם שניהל ממלכה מבין טוב מאוד שבלי מערך של סדרי משפט אי אפשר לשפוט. אז למה הוא עושה את זה? במיוחד שבסוף הוא מקבל את הצעת יתרו. אלא, אומר הרב קוק באורות, משה רצה שיהיה ברור מראש שהמשפט איננו משפט אלא דרישת אלוהים. כלומר, זה לא, אנשים באים למשפט לא כדי לפתור את הבעיות של סכסוכים אנושיים בין אדם לחברו, אלא פתרון הסכסוך הוא הזדמנות להיפגש עם דבר השם. ולכן, אף על פי שמשה ידע שאי אפשר לדורות לעשות כך, אפילו בדורו אי אפשר לעשות כך, הוא רצה מראש למנוע את האימפרסונליות של המשפט, את העובדה שכאשר אדם עומד לפני מערכת, הוא נמצא לפני מערכת ולא לפני אנשים ולא לפני דבר השם. לכן הוא אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, ואחר כך, ממילא ברור שכאשר נקים מערכת משפטית, היא תסתדר. כי יהיה להם דבר באליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך. אתה שמע בקולי, יעצך ויהיה אלוהים עמך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת את הדברים אל האלוהים, ועזרת את הם, את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. זאת אומרת, זה כן, כלומר, אם אתה מדבר על מסירת דבר האלוהים, אז זה באמת התפקיד שלך. אבל המימוש, ההלכה למעשה, צריך להאציל את הסמכויות לאנשים אחרים. אז איך עושים את זה? איך תדע איזה אנשים? ואתה תחזה מכל העם אנשי חיים. מה זה תחזה? תחזה זה ביטוי שמשמעותו לראות. אבל לראות לעומק, כן? כמו חזון, חזון עובדיה, חזון ישעיה. כן? לראות לעומק. איך רואים לעומק? יש חוכמה שנקראת חוכמת הפרצוף. ספר הזוהר, בפסוק הזה מביא את כל תורת הפרצוף לפרטי פרטיה, איך אפשר דרך הפנים של האדם לדעת מי הוא. אז עכשיו אפשר להבין את זה בצורה קטנה, אפשר להבין את זה בצורה גדולה. בצורה קטנה, הכוונה שיש לנו טריק. טריק כדי לזהות אנשים, לדעת מה מתרחש בהם. או הכוונה להיפגש עם האישיות של האדם. האישיות של האדם באה לידי ביטוי בפנים. אבל זה לא מתחיל מן הפנים, זה מתחיל מזה שהם אנשי חיל, שונא בצע וכו'. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. כן, כל אלה הם אנשים שצריכים לעמוד בראש העם. אנשי חיל... מה? אתה
רוצה לראות גם
שונאי בצע? זהו, זה כנראה שאפשר. אפשר, כלומר זה מה שנקרא חדירה לעומק האישיות. האמת היא שכל אחד מאיתנו יכול לראות אם אדם הוא עצוב או שמח, זה אפשר לראות. כן? אפשר, אם מעמיקים עוד קצת, אפשר לראות קצת אפילו האם הוא בריא או חולה. כלומר, יש הרבה פרטים שבולטים דרך מה שנקרא שפת הגוף והבעת הפנים. כן? אז ככל שהאדם מדייק יותר בעומק של הדבר הזה, אז הוא יכול לחדור יותר לעומק האישיות. כן? זה מצאנו אנשים בעלי רוח הקודש שרואים את זה. כן, לא צריך להיות, לפעמים זה דברים פשוטים. אני זוכר שפעם במכון מאיר, תלמיד אחד נכנס לחדר שלי והפנים שלו נפולות. אז אמרתי, מה, היא עזבה אותך? הוא אומר, איך אתה יודע, יש לך רוח הקודש? אבל זה היה נכון. זאת אומרת, אפשר לראות, טוב, בחור צעיר, ואתמול הוא היה שמח, היום הוא עצוב, ומה קרה? כן, אז מן הסתם. ואתה תחזה מכל עם. אנשי חיל, מה זה אנשי חיל? אנשים מצליחים. כן? חיל בתנך זה הצלחה. יראה אלוהים, זה כולנו מבינים מה זה, יראה אלוהים, הכוונה שהוא, כך מסביר המהר"ל, הוא מבטל את עצמו כאילו אינו מול הבורא, אנשי אמת, זה עוד יותר פשוט, ושונא בצע עוד יותר פשוט. זאת אומרת שאנשים האלה הם אנשים שיהיו אובייקטיביים, במילים יותר פשוטות, ושמת עליהם. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. עכשיו, העניין של שרי אלפים, שרי מאות וכולי, זה ביטויים צבאיים. כן, למשל כתוב על דוד ששאול שם אותו שר אלף. שר אלף זה בצבא. כן, אז פה לכאורה מדובר על מערכת משפט, לא על מערכת צבאית. אבל אם מסתכל בספר דברים, רואים שמה שהמינוי של שרי אלפים ושרי המאות היה בהקשר של כיבוש ארץ כנען. כן, כלומר, באתם הדר האמורי, והמתוכנן היה לכבוש את הארץ, והשלב הזה עוד לא ידעו שיהיה חטא מרגלים, שזה ייקח 40 שנה. אז יחד עם זה שיש אנשים ששופטים, אבל יש גם אנשים שעומדים בראשי הגדודים, כן, כלומר יש פה התארגנות צבאית, כך גם מסביר רבי יצחק אברבנאל בתחילת ספר במדבר לקראת הכיבוש.